היום אני רוצה, בשיחה הראשונה ככה, שיחה כללית, מה אנחנו עושים פה. אני לא רואים מאחורה, זה לא, במה לא מוגבל. טוב, אני אעמוד. הנסיעות האלה שאנחנו עושים, אצלי זה נסיעה שנייה, רק רוני כבר עבר את 10 פעמים לרעי. זה דבר שהוא עתיק מאוד, מקובל במסורת שלנו. לא לדבר. אני רגיל לדבר בשקט, אחרי גם קוראים לי הרב המרדים. אז אל תתביישו להירדם, בכל מי שאכל שניצל או עוף, אני סולח לו מראש. אני מבין שהעוף הוא מעופף לראש ועושה שם שמות, אבל בסדר. היה מסורת עתיקה מאוד של השתתחות על קברי צדיקים. היו צדיקים נסתרים שהיו הולכים ויושבים שבועות בקברי צדיקים בגליל. שם זה מלא תנאים ואמוראים ואריזה ורבי שמעון, יושבים שם שבועות, לומדים ומתפללים ואומרים ש יום לימוד ותפילה בקברי צדיקים שווה הרבה הרבה ימים אחרים במקומות אחרים. וכבר בתפילות רגילות שגם הערך שלהם לא קטן, אבל בקברי צדיקים זה ערך עליון גדול מאוד. היו כאלה שיצאו נגד הדבר הזה, אבל אנחנו רואים שזה התחיל מהראשון שמוזכר, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שירד למצרים עבר בקבר רחל, בחי אצל אמא שלו, ככה כתוב במדרש. יהושע קיבל ברכה ממשה כשהלכים המרגלים. יהושע קיבל ברכה ממשה רבנו, מוסיף לו אות בשם, אבל כלב היה בסכנה. תכף נסביר למה גם כן. בכל אופן, זה הפעולות האלה, פעולות למה אנחנו באים למקומות האלה. אנחנו באים להתעורר. אני אומר למה אני בא להתעורר. אנחנו צריכים התעוררות, אנחנו רוצים להתקרב להשם. יש כל מיני סיבות לבוא לקברי צדיקים. הדבר העיקרי שאדם צריך לכוון בו, שיצא מהטיול הזה יותר ער, יותר מפותח, עם רצונות יותר חזקים מצד הקדושה, שזה התקווה והישועה שלנו הדבר הזה. ופה במקומות האלה, אסביר למה זה יכול לקרות, זה קורה. אז נסביר גם מה קורה, איך זה קורה, ממה להיזהר, וזהו. כמו שרוני אמר, העיקר בשמחה. שיעורי לילה נשמעת חן השנים בצר השמח. אז רפואן גיא נתן שמעון בן ארלין יהודית, תוך שער חולה עמו ישראל. אני, כשאני חושב על הנסיעות האלה, זה נזכר מה שכתוב בתלמוד 10 הספירות, שיש 4 בחינות באדם. באדם הפנימי, באדם החיצוני, בגוף שלו, בבית שלו, פה יש 4 בחינות. למשל הנשמה, אז יש שורש נשמה גוף לבוש אחד. נשמה גוף לבוש אחד זה ניגלה, תזכרו, זה ראשי תיבות ניגלה. נשמה גוף לבוש ואחד, זה חלקים של הבן אדם. 2 הם הוא עצמו ו2 זה לבושים. וככה יש גם כן בבגדים, יש 4 בגדים של כהן נדיות וכולי וכולי. יש כך גם כן בבתים, כך אומר האריזה. יש בית, חצר, שדה, מדבר. בית זה רשות היחיד. חצר, חצר המלך החיצונה, זה שייך לבית. זה כמו נשמה וגוף, כמו בהגבלה הראשונה, נשמה וגוף. אז הבית וחצר. אחד יש שדה. שדה זה מקום שהוא פתוח, אבל האדם שם עושה פעולות, שהוא מגדל שם צמחים. אז זה כבר גם כן שייך לאדם בבחינת לבוש. זה חיצוני, אבל זה לבוש. זה חלק מהאדם. ויש מדבר. מה זה מדבר? זה החלק המנותק. כמו באדם, נשמה, גוף, לבוש. עדיין זה האדם, למרות שהלבוש אתה מחליף אותו, אבל הוא הולך איתך לכל מקום, אתה לא יכול בלי לבוש. רובנו לא יכולים בלי לבוש. הלבוש הוא הכיסוי על מנת לגלות, אז זה חלק מהבן אדם. אבל האחד יכול להתנתק ממנו. הנה היום הבית שלנו עכשיו אחד בורגנוז, אחד בתל אביב, אנחנו רחוקים מהבית, לא מהלבושים, לבושים זה עלינו. אותו דבר יש בחינת ההיכלות. היכלות זה בית, חצר, שדה, אלה עדיין שורים לאדם, ויש מדבר. מדבר זה בחינה חיצונית. בחינת הספירות זה נקרא ספירת המלכות. מלכות כתוב לת למגר מכלום, מלכות לא נכנס באור. מאז צמצום א' האור נכנס רק בשלוש המדרגות הראשונות של חוכמה, בינה וזרמפין. מלכות לא נכנס אור. לת למגר מכלום, זה הנוקבה, זה הירח שכל האור שלה מקבלת מהשמש, אין לה אלא משלה כלום. אז זה נקרא מדבר. מדבר זה מקום שרף והקרב. איפה שאין אור, מתלבשים שמה כל הנחשים והקרבים. בור ריק, אין בו מים, יש בו נחשים והקרבים. זה במקום הזה שהכלים נשארים ריקים. במקום הכלים הריקים, שם זה סכנה עצומה של אחיזת החיצונים. וגם אנחנו לומדים את תלמוד עשר הספירות, שכל ההשתלשלות הזאת של הספירות העליונות זה רק בשביל המלכות, כי המלכות היא הכלי הגדול ביותר. זה הכלי שברגע שאנחנו נתקן אותו באלף השביעי, לכן היא השביעית בשבע התחתונות, אז שם זה יהיה כבר גמר התיקון, שם יתגלה האור הכי גדול. אבל כרגע זה ריק, כרגע נקרא חלל פנוי. כל מי שמכניס אור בצורה לא נכונה במקום הזה נקרא מחלל. לחלל את הקודש, הכוונה להעיר אור במקום של הרצון הגדול ביותר. מה זה כל התאוות הגשמיות שיש לאדם שהוא רודף אחרי תענוג, הוא מכניס את זה בתוך הכלים הגדולים, הוא מעביר אור לרשות החלל, הוא מחלל את הקודש. מה יש חלל? גימטריה חיים. חלל בגימטריה 68, וחיים זה גימטריה 68. מה זה אומר? שזה המקום של החיים האמיתיים, רק כרגע זה מצומצם. ויש לנו דרך איך להעיר במקום הזה גם כן, במקום הזה שנקרא מדבר, במקום הזה שנקרא חלל. עם ישראל, הגילויים הכי גדולים שהם קיבלו, איפה זה היה? במדבר. תורה קיבלו במדבר. עמוד ענן, עמוד אש, משה רבנו, בערה של מרים, ענני כבוד, הכל במדבר. בארץ ישראל לא מוזכר הדברים, אלא ארץ ישראל בחינת עולם הצילות. מה זה מדבר? זה המקום הכי תחתון, שאם לא עושים שם תיקונים, שם מתגלים כל הכלים השבורים, כל השבירות, כל הנחשים, כל הקרבים, כל הצרות והאיסורים. להכניס לשם אור זה דבר גדול. מה קורה לנו שאנחנו יוצאים לנסיעות כאלה? אנחנו יוצאים למדבר. ממש מדבר. אוקראינה זה ממש מדבר. גם כשנוסעים ללוס אנג'לס זה מדבר. מה הכוונה מדבר? מדבר רוחני. האור לא נכנס שם. כתוב שהארץ, האוויר ארץ העמים מטמא. מחר נלמד מאמר על זה. שהאוויר של בחוץ לארץ מטמא. למה? כי כל דבר הוא, יש הדרגתיות בכל דבר. הקבלה מחלקת את כל העולם שלושה חלקים, עולם, שינה, נפש, כל המציאות. עולם זה המקום בכדור הארץ, שנה זה זמן, ונפש זה נשמות של בני אדם. כלומר, כל המציאות מתחלקת לשלושה. אם אתה רוצה לתאר מציאות שלמה, אתה אומר, ראיתי את רובן אתמול במכולת, זה מציאות שלמה. למה יש שם עולם של הנפש? עולם זה איפה ראית אותו? במכולת. שנה, אתמול, ונפש, רובן. אבל אם אני אומר, ראיתי את רובן במכולת, זה לא מציאות שלמה. מתי ראית אותו? לפני שנה, לפני חודש? אני לא יודע את המציאות, אתם מבינים? המציאות צריכה לכלול תמיד שלושה חלקים, עולם, שינה, נפש. אז המציאות של העולם, מה זה עולם, שינה, נפש? זה השפעת האור במדרגות שונות דרך שלושת הדברים האלה. כי בעולם יש השפעות שונות, בזמן יש השפעות. מה זה זמן? זמן זה דרך להעביר אנרגיה, להעביר אור לתוך העולם. יום א' זה לא יום ב' ליום ג', שבת זה לא יום שישי, חודש סיוון זה לא חודש אייר. הוא מדבר על חודש סיוון קצת בנסיעה הזאת. אבל כל זמן יש לו איכות משלו, יש היררכיה. אז גם בעולם, החוץ לארץ נקרא עולם עשייה, ארץ ישראל נקראת עולם יצירה. וכן אומרים לעלות לארץ, לרדת מן הארץ. זה לא עלייה פיזית, אלא עלייה רוחנית. שיוצאים מן הארץ יורדים. כל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. למה? האור לא שוכן, כי זה בחינת מדבר. אצילות, בריאה, יצירה, זה שלושת הראשונים. עשייה זה חוץ לארץ, אין שם אור. ארץ ישראל, בחינת יצירה. כל המהלך ארבע עמות בארץ ישראל. אז שמעתם היום רבי נחמן שהוא בא לארץ ישראל לאחר 400, יש כוונות של האריז"ל על 400 האלה, כלומר עלה לעולם היצירה, השיג את ההערה, יכול לחזור. תכף נראה מה הוא עשה. ירושלים זה עולם הבריאה, קודש הקודשים הוא עולם הצילות. מבחינה עלייה מעלים בקודש, זה קודש, אז הקדושה עולה במקום. פה שיצאנו לחוץ לארץ, בחינת עולם עשייה. אין לאור משלה. תסתכלו על הסביבה, על האנשים שמסביבנו בכל, תבינו שזה מדבר. אבל את האור הגדול, איפה משכו? דווקא במדבר. הגילויים הגדולים של החסידות, מתן תורה, איפה היה? במדבר. תלמוד בבלי. אפילו שיש לנו תלמוד ירושלמי, תקראו בהלכה שתלמוד בבלי אומר משהו, מה, נדחה את התלמוד שלנו, הבבלי, מפני הירושלמי. הבבלי היה בגלות. נתנה לי שוממה דבר, הוא נתחבר במקום של חושך, בבל, בלבול. שם ירד התלמוד. תורה ירדה במדבר, נבואת משה, נבואת יעקב, ויחי יעקב בארץ מצרים. איפה הוא קיבל? כתוב נבואה של ויחי, זה הנבואה הכי גבוהה אחרי משה רבנו. איפה הוא קיבל את זה? במדבר. קיבל את הנבואה במדבר, בארץ מצרים. מצרים זה עוד יותר גרוע מהמדבר. זה מקום החשוך ביותר. כשאנחנו באים לפה, באים למקומות האלה, באירופה, שפה קבורים צדיקים. מעניין, אם תסתובבו בגליל, תראו איפה רבי יהודה בן תימא קבור. רבי יהודה בן תימא. רבי יוסי הגלילי. הייתם בציונים האלה? איפה זה?
במערות.
לא מערות. הוא לוקח איזה פיסטין ככה באמצע הגליל. לא קשור לכלום. אין שום קבר מסביבו. קבור שם למעלה באיזה מקום. אחד המקומות היפים בגליל. מי שלא היה ברבי יהודה בן תימא, רבי יוסי הגלילי, כדאי מאוד להיות שם. מאחרי דלתון. לא צריך לטוס לשם בארסיות. איזה עשינו פעם? פעם שעברה ארסיות. ממש זה זה קבור באמצע המדבר, שם אין כלום מסביב, שום דבר. למה? צדיקים ממשיכים אור בתוך החושך, בתוך המדבר, כי במקום החשוך ביותר אפשר להאיר באור הכי גדול. זה מה שאנחנו רואים בפועל, שבמקום החושך אז הצדיק יודע להמשיך שם אורות גדולים. הצדיקים, כתוב שהראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים, הוא עמד ופיזר אותם. הוא פיזר אותם בדורות, במקומות, הזמנים, הם מפוזרים. למה? מי זה הצדיק? צדיק נקרא יסוד העולם. צדיק זה אדם שזיכך את עצמו. בעל הסולם אומר, מה נקרא צדיק? אחד שמצדיק את בוראו. ונקרא צדיק, רשע אחד שמרשיע את בורו, אחד שהגיע לגילוי פנים ממדרגה כזאת שהוא מצדיק את בורו, כלומר הוא רואה את תכלית הבריאה שהיא כן מתקיימת ומעיד עליה לאחרים. מה תכלית הבריאה? להתאים לנבריו. צדיק זה אדם שהגיע על ידי זיכוך רוחני למדרגה כזאת שהוא רואה את הטוב והמטיב, הוא רואה שהכל טוב. בעל הסולם אומר, איך אדם ירד במדרגה שלו? כל דבר שאדם מרגיש רע, מרגיש לא טוב, סימן שהוא רחוק מהבורא. למה? כי הבורא, הפנים שלו זה הטבה, הוא נקרא הטוב והמטיב. טוב לטובים ומטיב לרעים. עכשיו, הצדיקים הם עולים מעלות רוחניות גבוהות. אריזל אומר שאדם מזכך את עצמו אז כל מדרגה שהוא קונה, הוא עולה מדרגה, הוא משאיר את ה... למשל, בעולם עשייה יש 10 מדרגות. אדם שמזכך את עצמו לידי תורה ומצוות, הוא עולה מנפש לרוח, לנשמה, לחיי היחידה. כל מדרגה שהוא עולה, הוא משאיר שם הרושם באותה מדרגה. הצדיק עלה מנפש לרוח, הוא השאיר את הנפש במדרגת נפש. עלה מרוח לנשמה, נשאר רוח במדרגת רוח. וזה אומר האריזל, שכל אחד מאיתנו שעושה עבודה רוחנית ועולה מדרגות, יכול להידבק בנשמות הצדיקים. יש עבודה, שומר הרמח"ל, זה אחת מהמתנות של הבורא אלינו, זה עבודה עם צדיקים. זאת אומרת שלא כל אחד בנוי לעבודה שעושה הצדיק. בכלל לפי ספר התניא, שאולי נקרא ממנו קצת מחר, צדיקים מועטים. ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים. להיות צדיק באמת זה מדרגה גבוהה מאוד. זה אחד, אומר התניא, מה זה נקרא צדיק? אחד שהופך את הרע לטוב. בינוני זה אחד שהוא כופה את הרע בתוכו, הוא מצליח לעשות התקפיה, מה שנקרא. יש לו טוב ורע, והוא לעולם לא נותן לרע להשתלט על הטוב. יש לו יצר הטוב ויש לו יצר הרע, לא נותן ליצר הרע לעולם להשתלט. זה נקרא בינוני, שהוא בין לבין. בינוני זה בין לבין. צדיק זה אחד שאין לו שום משיכה לרע, ביטל את הרע לגמרי. זה נקרא התהפכה. הבינוני יכול לעשות התקפיה, הוא כופה את ה... הוא כופה את הרע שבתוכו. הצדיק הופך אותו לגמרי. אז עבודת הצדיקים זה לא לכל אחד. למרות שלפי בעל הסולם, הוא אמר יש רבי ותלמידים, הוא ביטל את המושג הזה. הוא אמר, היי, כולם צריכים להיות רבי, כולם צריכים להגיע למעלה, כולם צריכים להידבק, כל אחד יכול. אבל בפועל רואים בעל התניא אומר, עבודת הצדיקים זה למועטים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו, שיש, הוא אומר שאדם פשוט שמתבטל לצדיק ומתחבר אליו, יכול הצדיק להעלות אותו לגובה מרומם. אם האדם יודע איך להידבק בצדיק כמו שצריך, הוא כותב שם אוחז באבנט שלו, אוחז כאילו בחגורה שלו. אם אדם יודע איך לאחוז בחגורה שלו, לאחוז טוב, הצדיק עולה והוא יכול להעלות את האדם איתו עד לאיפה שהוא נמצא. זה דבר עצום, צריך להבין אותו. פעם שמעתי את הרב אומר את זה למישהו, הרב שלנו, הרב שיינברגר החליטה. מעט יודעים לעבוד עם הדבר הזה. למה? כי זה מחייב ביטול מוחלט. ביטול מוחלט לצדיק, להידבק נפש בנפש. עבודה עם צדיקים, גם כשבאים להשתתח, זה עבודה של הידבקות. להידבק נפש בנפש. יש טכניקה, אנחנו לא עושים אותה, אסור לנו לעשות אותה, של איך להדביק את הנפש שלנו בנפש של הצדיק. זה כתוב בשער רוח הקודש, באריזל. הרב אמר שאף אחד לא יעיז לעשות את הדברים האלה. למה? כי נשמות הצדיקים, תראו, פעם היה הגאון מווילנה, עליו מספרים את זה, כמו חסיד, לא אומרים את השם שלו, אבל חסיד אחד ומקובל שזה היה הגאון מווילנה. הוא ביקש פעם שמשמיים, יש כן, לא, זה גאון מווילנה. הוא ביקש שיתנו לו להרגיש מה זה יראת שמיים של הנביאים. אז אמרו לו שיחזור בו, אי אפשר, זה יותר מדי. אז הוא אמר, לא נביאים, תנאים, אמרו לו, אי אפשר, אמוראים, אי אפשר. בסוף אמרו לו, ניתן לך יראת שמיים של הרמב״ם בזמן שהוא היה עובד עם חולים, לא כשהוא היה לומד תורה וכותב תורה, כשהוא עובד עם חולים. אז הוא שמח מאוד, נתנו לו את יראת שמיים של הרמב״ם, הוא התחיל לרעוד מפחד, זחל מתחת למיטה ובכה שיוציאו זה ממנו. יראת שמיים, לראות, יראה זה ראייה. אחד המטרות של לבוא לקברי צדיקים זה אולי לזכות לדקה שתיים של יראה. יראה הרבה יותר קשה להשיג באהבה. אבל שבאים למקומות האלה ומתחברים לנשמות הצדיקים, הצדיקים כתוב יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם אדם זוכה ומתחבר, אז זה מעורר אותו, נותן לו את הראייה, נותן לו את העירה, נותן לו את ההרגשה, שבריר שנייה אפילו, אחרי זה כבר החיים לא אותו דבר. צריך חיבור, צריך התחברות, צריך דבקות בצדיקים. יש עבודה של דבקות בצדיק חי, ויש דבקות בצדיקים שנפטרו. וכתוב בזוהר, אילולא תפילת המתים על החיים, אין החיים יכולים לחיות אפילו רגע. הצדיקים הם כל הזמן מייחדים ייחודים ומתפללים על מי שחי, על החיים, ופועלים למענם. אז מה אנחנו עושים שבאים למקומות האלה? מנסים להידבק ולשאוב קצת מהיראת שמיים של אותו צדיק, קצת, כי את הכל זה אי אפשר. זה עוצמות שאנחנו לא מבינים ולא יכולים לעמוד בהם בכלל. לכן מאוד מאוד חשוב לבוא למקומות האלה בתמימות ובפשיטות, לבקש, ריבונו של עולם, באתי להתקרב אליך בזכות הצדיק שתמון פה, פתח לי את הלב, תאיר לי את העיניים, שאזכה משהו מהקדושה, שאזכה משהו, לטעום משהו. אם אדם היה יודע מה הוא מבקש, היה בוכה 24 שעות לקבל את המשהו הזה. פתחו לי פתח כחודו של מחד, ואפתח לכם פתח רחב, שאדם יבוא עם פתח. מה זה פתח? שיעשה פתח לקדוש ברוך הוא, ובתמימות ופשיטות. זה תורתו של רבי נחמן, זה תמימות ופשיטות. תבוא פשוט, הנה אני פה, באתי עד לפה, באתי עד לאוקרניה, התקרבתי לפה לקודש, לאש, תאיר לי, תעורר אותי, תעורר לי את הנשמה. בעל הסולם אומר, מה המעלה בלימוד של ספרי קודש? אדם לומד מתורתו של צדיק, מה הוא זוכה מזה שהוא לומד מתורתו של הצדיק? אומר שעל ידי לימוד ברצף בצדיק מסוים, זוכה לכוחות הנפש שאותו צדיק שם בתוך הספר. צדיקים שכתבו ספרים, התורה שלהם זה לא אינפורמציה, התורה שלהם זה לא אינפורמציה. איפה אנחנו לומדים את זה? בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כתוב אנוכי הוויה אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך. מה זה אנוכי? כתוב בספרים, אני נפשי כתבית יהבית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר, מה זה התורה? שאני נותן לכם את התורה עכשיו, אני את נפשי כתבתי ונתתי. התורה, מה זה תורה? תורה זה אותיות שמכסות על מה נפשו של הקדוש ברוך הוא כביכול. מי שמבין מה זה תורה באמת, הרי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? לתת את עצמו. כתוב שהנשמה זה חלק אלוקא ממה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את עצמו לעם ישראל, לנשמה. איך הוא עושה את זה? מלביש את זה באותיות התורה. כל מי שעוסק בתורה, שלומד את התורה, בעצם מה הוא מקבל? כוחות נב, כאילו מלמד אותו כביכול הקדוש ברוך הוא, ממש. ככה כוונות לימוד התורה, שהרבי מקמרנה אומר, שאם מתעורר על האדם דינים חס ושלום, באים עליו צרות ודינים, מה יעשה? יעסוק בתורה בצורה של להרים את נשמתו על ידי אותיות התורה לשורשם. כי אותיות התורה זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מוריד לנו את האור הזה. אדם שעוסק בתורה בצורה כזאת מתחבר כביכול לנפשו של הקדוש ברוך הוא. להבדיל, אומר את זה בעל הסולם, כל כתבי קודש של צדיקים, ברגע שאתה מתחבר לספר מסוים של צדיק, תיקח ליקוטי מוהר"ן, תקרא בו ברציפות, תתחבר לרבי נחמן, כך תלמוד עשר הספירות, מתחבר לנשמתו, לכוחות הנפש של הצדיק שכתב את אותו ספר, אם תהגה בו מספיק. יש גם בגמרא, יש בגמרא עניין שאדם לומד שמועה מאיזה תנא או מהמורה, צריך לראות אותו מול העיניים. היו צדיקים שהיו רואים והיו מתארים אותם גם כן, כי כתוב שברגע שהאדם לומד מתורתו של אותו צדיק, שפתיו דובבות בקבר, והוא בא ומנשק לאותו אדם שלומד מאותה תורה. אם אתה יושב עכשיו שם בציון ולומד מתורתו של רבי נחמן, זה מה שקורה. שפתיו דובבות, והוא בא ומנשק. מה זה מנשק? נישוק זה רוח לרוח. יש ראייה, מגע, נישוק וזיווג. נישוק זה רוח לרוח, מפה אל פה. שאדם לומד ככה בפשיטות ומאמין בדבר הזה, זה בכלל יסוד בתורתו של רבי נחמן, שאם אדם מאמין במשהו הוא קורא. למשל הוא אומר, יש נטילת ידיים, כתוב בכוונות הארץ, שאדם נוטל ידיים, מרים את הידיים, זוגף אצבעות למעלה, יורדות 10 ספירות על האצבעות, קטר, חוכמה, בינה וכו', על האצבעות, מקדשות אותם בזמן הנטילה. הוא אומר, זה קורה רק אם אתה מאמין שזה קורה, זה קורה. אם אתה לא מאמין, זה לא קורה. אמונה זה לא כוח פיקטיבי, אמונה זה כוח אמיתי, חזק. אדם צריך לכוון בזמן שעושה מצווה למה שאמרו שקורה באותה מצווה, אז זה קורה. לא מכוון זה לא קורה, יכוון זה קורה. אז אם אדם קורא בתורתו של אותו צדיק, הוא מתחבר לכוחות הנפש שהוא הכניס בתוך הספר. אם הוא הוגה בו מספיק זמן, יום אחרי יום, יום אחרי יום, שבאים למקום כזה, הצדיקים שהיו הולכים לקברי צדיקים בגליל וכולי, היו לומדים את תורתם של הצדיקים באותו מקום. ואנחנו שואלים איך להתחבר לנשמת הצדיק, על ידי התורה שלו. זה החיבור הכי חזק. תראו, אם תשב בירושלים ותקרא, גם תתחבר. פה יש משהו נוסף, שאין לך במקום אחר. מה יש פה? אומר האריז"ל, הצדיק שישלים את העבודה שלו, יש לו כמה מדרגות בנשמה. נפש, רוח, נשמה, יש כאלה גם חיה יחידה. אומרים על רבי נחמן שהגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל נפש, רוח, נשמה בטוח. ברגע שהצדיק נפטר, נשמתו מסתלקת למעלה. כל חלק נשמה, יש לו מקום בעולמות העליונים. אז מה נשאר בציון? נשאר עצמות. אומר אריז"ל, לא. זה לא רק עצמות, אלא יש בציון, ביום רגיל אפילו, יום חול רגיל, יש מה שנקרא הבלה דגרמה, הבל של העצמות. מה זה הבל של העצמות? מנהילה כזאת ששוחחת על הציון, שהיא כמו נפש דנפש, היא רשימו מנשמת הצדיק, תמיד שורה שווה על הציון, תמיד. יש את ההבל הזה, בואו נגיד את החלק הכי קטן של הנשמה של הצדיק, תמיד נשאר שם. בערב שבת, ערב ראש חודש, לא, יורד גם הנפש. הנפש יורדת. לכן יש הרבה, תראו בגליל, באים בהרבה שבתות. עד הצהריים זה נמצא. בצהריים זה מסתלק. אם בצהריים מתחילה עליית עולמות. בתת וב לחודש יורד גם הרוח שהירח מלא, וביום הפטירה של הצדיק יורדת גם הנשמה שלו. מי שהיה בלג בעומר אצל רבי שמעון מרגיש את הנשמה שלו. מי לא היה בלג בעומר אצל רבי שמעון? שירד, לא להתבייש. לא, זה בלתי אפשרי. איך זה עדיין? יש חצי מהציבור שלו לג בעומר ברבי שמעון. אדם נכנס שם לתוך הציון, והרגשות לא מעל מעגן. מה יש שם? אמרו החיים הקדוש, אמרו הרבה צדיקים, נשמת הצדיק עומדת שם בפתח, כל מי שנכנס מברך אותו. מי שנכנס בשמחה, אוי ואבוי אם אדם נכנס שם בעצבות, אסור להיות עצוב ביום הזה. זה הילולה של הצדיק. אז הנשמה, הייתם באריז"ל פעם בהילולה שלו? היה מאות אלפים של אנשים. מה הם באים, למה הם באים לשם? יש פה חיבור חזק מאוד. כל מי שבא, קורא כמה פרקי תהילים. זו תפילה קטנה, מחובר לנשמת הצדיק. הצדיקים הם יסוד. צדיק יסוד עולם. מה זה צדיק? אחד שהפך את המהות שלו לצינור, למשפיע. כל כולו בעל מנת להשפיע. זיקח את החומר שלו לגמרי, הפך אותו. הפך אותו לגמרי, כולו משפיע. מה יסוד? הנשמות שלנו הם במלכות. כל מי שמתקרב לצדיק מתקרב אל היסוד, אל המשפיע, מקבל הערה מהמשפיע. אז זה מה שיש בציון, אפילו ביום חול רגיל, כמו היום. למרות שהיום זה לא יום חול רגיל, זה ספירת העומר. שזה, יש צדיקים שאמרו על ספירת העומר, שכל ספירת העומר זה כמו חול המועד. רק אם לא היו נפטרים תלמידי רבי עקיבא, מה זה היה ימי שמחה? מכיוון שנפטרו תלמידי רבי עקיבא, אז זה ימי אבל. אבל מצד הימים עצמם, זה ימים מאוד גדולים. מה קורה בימים האלה? אנחנו מתקדמים כל יום להר. כל יום מתקרבים יותר להר סיני. לקבל את האור הגדול. לקבל מתן תורה. אז הצדיק, כשאנחנו נמצאים על הציון של הצדיק, ומתחברים בפשטות להבלה דגרמה, כתוב בכתבי האריז"ל דבר מופלא, שברגע שהתחברת נכון, מתחבר נפש בנפש. ואז זה מחבר אותך לנפש של הצדיק, הנפש הולכת אל הרוח, הרוח הולכת אל הנשמה. ביום חול רגיל. אנחנו לא יודעים לעשות את זה בעוצמות כאלה גדולות. תלמידי האריז"ל, שהם היו הולכים לקברי צדיקים, הם היו... היה נותן להם ייחודים. איך לחבר נפש לנפש. ברגע שזה קורה, אתה כאילו נהיה חלק מנשמת הצדיק. אז זה מעורר את הנשמה שלך, וכאילו מאבד שליטה באותו רגע, אם אתה לא בדרגות מאוד גבוהות. לכן לנו אסור לעשות את הייחודים האלה. אבל כל אדם שבא לקברי צדיקים בזמן הנכון, עם הכוונה הנכונה, בביטול, ביטול זה הדבר שצריך לבוא בביטול, בכוונה הנכונה, למטרה הנכונה, להגיד ריבונו של עולם, בזכות רבנו הקדוש תעורר אותי, תקרב אותי, תסיר ממני את הקליפות הטמאות, אני רוצה לעשות תשובה. כל אחד בדרגה שלו, הרווח הוא רווח עצום. כתוב בכתבי האריז"ל שאדם מבקש משהו, אז הצדיק עולה נשמתו למעלה, מעוררת את האבות הקדושים, והם הולכים מבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. זה כמו סדר של עלייה, של נשמות. ברגע שאנחנו עושים את זה נכון. עכשיו, גדולי החסידים אמרו, יש שלושה ספרים בחסידות. נועם אלימלך, ספר התניא, וליקוטי מוהר"ן. אמרו ליקוטי מוהר"ן ספר רשעים, תניא ספר בינוניים, ונועם אלימלך ספר לצדיקים. מה הפירוש? אני שמעתי את הרב שלנו אומר למישהו ביישוב שילמד כל יום כמה דקות משלושתם. חשוב ללמוד משלושתם כל יום. ספר רשעים, ספר בינוניים, ספר לצדיקים. נועם אלימלך, ספר צדיקים. כל פסקה שיפתחו בנועם אלימלך מדברת על עבודת הצדיק. כל פסקה. זה ספר שגדולי הצדיקים בחסידות אמרו שצריך הרבה הרבה יגיעה להבין שם כמה שורות. הספר נראה לכאורה פשוט, נועם אלימלך. אתה קורא אותו, יש קטעים שנראה מאוד מאוד פשוט. פעם הרב שלנו ביישוב לקח את הספר, לקח שלוש שורות מהספר. מי שמכיר את הספר, זה היה שם כוכביות. הנועם אלימלך בעצמו לא כתב את הספר, זה אחד התלמידים שלו כתב, והביא לו את זה, ואז הוא קרא את זה, ושם כוכביות במקומות שצריך עיון עמוק, כי זה דברים עמוקים, מסתרים. כשאתה קורא את הספר, אתה רואה את הכוכביות, אתה לא מבין מה בכוכבית הזאת קשה. יש מדרגה של להבין בכלל מה השאלה. אז הרב שלנו לקח שלוש שורות כאלה, דיבר שעה וחצי על השלוש שורות האלה, והראה לנו שלא מבינים כלום, מילה אחת מה שהוא כתב שם. מדהים. זה ספר שצדיקים אחרי הטבילה במקווה ביום שישי יושבים וקוראים אותו. לא קוראים אותו סתם ככה כל הזמן. זה לא מבין, ספר צדיקים. זה לעלות למדרגות גבוהות מאוד, מדבר על עבודת הצדיק. תניא נקרא ספר בינוניים. ספר בינוניים, כך הוא קרא לו. ליקוטי אמרים, ספר בינוניים. שהוא אמר שלאדם כמונו, שיעשה את כל מה שכתוב בספר הזה, ויהיה ממש צדיק ויעשה את עבודת השם הכי חזק, אמר, כולהי ואולי. אמר, אם תעשה את הכל, אולי. מה אולי תהיה בינוני? לא צדיק. כפי התניא, להיות צדיק זה יחידים, ובאמת כך כתוב, צדיקים זה יחידים. כולי היי ואולי. אז כל הספר זה הדרכה איך להיות בינוני. תבינו, בינוני זה אחד שהרע שלו אף פעם לא משתלט על הטוב. אין לו, הוא לא מדבר לשון הרע אף פעם, כי הלשון הרע זה רע. הוא אף פעם לא יכעס, הוא אף פעם לא צועק. הוא שולט תמיד. אבל בהתקפי, הרע שלו לא הלך. הרע שלו נמצא בחלל השמאלי. הוא כופר אותו, הוא מצליח להשתלט עליו. תמיד, זה נקרא בינוני. מי שלא הגיע למדרגה הזאת הוא רשע. לכן בינוני הוא מגדיר שם איך הספר התניא מתחיל. אביי ורבא שמגדירים שם מה זה צדיק, מה זה בינוני, מה זה רשע. אחרי זה רבא אומר כגון אנא בינוני. רבא אמר על עצמו אני בינוני. אמר לו אביי, לא שבק מר חי לכו לאלמה. אומר, אם אתה אומר שאתה בינוני, עשית את כל העולם רשעים. כי מי זה רבא? רבא זה אחד שהוא כל היום לומד תורה, הוא לא מפסיק רגע. יש מושג כזה נקרא לו פסיק פום ומגירסה, לא היה מפסיק רגע אחד מללמוד תורה. צדיק במדרגות, והוא אמר על עצמו אני בינוני. אז אם הוא בינוני, מה כל שאר העולם? רשעים. אז אמר לו אביי, לא שבק מר חי לכו לאלמה, לא השארת חיים, כולם רשעים. מה ענה לו? לא ענה לו. לא ענה לו, לא חזר בו. אמר, אני בינוני. תניא, זה כמה פרקים מסביר שם למה רבא באמת בינוני. אז בינוני? אדם שומע בינוני, לא, אני רוצה להיות צדיק, לא בינוני. בעל התניא אומר לו, כולי היי ואולי, הלוואי שתהיה בינוני. בינוני זה מדרגה עצומה, רבא. אז תניא זה ספר מיוחד. אמר על רב פנחס מקוריץ שעם הספר הזה יקבלו בני משיח. עם הספר הזה, תניא, זה ספר אחד מגדולי הצדיקים אמר, מה החוכמה לכתוב כזה ספר? עלה לשמיים, ראה את הספר, הוריד אותו למטה, לא טרח עליו. כך אמרו על בעל התניא. בעל התניא 20 שנה ישב על הספר הזה. כאילו בעל התניא זה מוח גדול גדול, לא צריך 20 שנה לכתוב ספר. על כל מילה הוא ישב שם בתעניות. ככה היו כותבים פעם ספרים. ספר התניא זה מלא כוח, מלא להביא אותנו למדרגת בינוני. כותב מאורן ספר רשעים, מה זה? לרדת למקום הכי נמוך, לחושך, החושך, החושך, להפוך אותו, לרדת למדבר, לרדת למקומות החשוכים. רבי נחמן התעסק עם החושך, כלים השמורים, זה תורה של גמר התיקון. גמר התיקון מה יהיה? כל הכלים השמורים יעלו למעלה. התיקון השלם נקרא מאובן. בקבלה נקרא מאובן. מאובן. זה שתי סוגים של הערות. בן זה הכלים השבורים, זה גימטריה בהמה או כלב. זה הכלים שנשברו בשבירת הכלים אצל אדם הראשון, וירדו עד למקומות הכי נמוכים. איזה מקומות? לסדום ועמורה, מגדל בבל, לכל החטאים הכי קשים שהיו במציאות. הצדיקים שניסו לגעת בכלים האלה כולם נפלו. הראשון זה היה נוח, אחרי זה היה שלמה המלך. הם ניסו לגעת במקום השבור הכי עמוק, הכי חשוך, שאי אפשר להיכנס, כאן לב האבן, אסור להיכנס לשם, אי אפשר. זה כתוב אחרי שאנחנו נעשה את כל התיקונים שלנו, הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את לב האבן ללב בשר. אבל לנו אסור להגיע. היו צדיקים גם כן מקובלים גדולים מאוד שידעו איך להגיע למקום הזה ורצו להגיע לשם, כי מי שמגיע לשם יכול להביא משיח. הרי מה שלמה המלך רצה לעשות? שחתן עם 1,000 נשים, לא היה לו מה לעשות, לבזבז את הזמן שלו. חכם באדם, 1,000 נשים, מספיק אחת זה מספיק בעיות. מה 1,000? למה 1,000 נשים? בנות מלכים. מה הוא עשה? רצה לתקן את המלכות השלמה, בחינה דלת של בחינה דלת, להכניס הערה במקום הכי חשוך. אמרו לו חז"ל, אם התורה אומרת שאסור, סימן שזה לא הזמן, אתה תיכשל. הוא אמר, אני ארבה ולא יחטא. התורה אומרת כך וכך נשים, זה מה שמותר למלך, לא יותר. כי מלך הוא בחינת מלכות, מותר לו 18 נשים, אבל לא 1,000. הוא היה בדרגות, תבינו, שלמה המלך אנחנו לא מבינים בכלל איזה דרגות הוא היה. אומרים חכם באדם, אז אצלנו מילה חכם זה אחד שהוא יודע מה בהייטק, הוא גאון כזה, או שהוא רב גאון שיודע לשלוף בעל פה הלכות. לא מדובר על זה בכלל. על החוכמה של שלמה המלך, אתם יודעים, יש סיפור ששלמה המלך, הרב שלמה תמיד הביא את הסיפור הזה להראות איך שהאדם הכי חכם יכול להתנהג כמו הטיפש הכי גדול. אז שלמה המלך אומרים את זה. הרי הוא קלה את ראש השינדלטים. לא אומרים את השם שלו, לא צריך לדעת גם את השם שלו. ראש השינדלט, זה גם את השם הזה לא אומרים מלא, אבל זה מהכוחות התמאים. הוא לקח את ראש השינדלטים וקלה אותו בכלא. כל יום היה בא עושה את הסיבוב, מדבר איתו, והוא היה מתגרה בו. היה אומר לו, אני קלו פה, תוציא אותי רגע אחד, נראה מי יותר חזק. כמו ילדים קטנים. וכל יום היה אומר לו את זה. עד ששלמה המלך התפתה יום אחד, בוא נראה באמת מה הכוח שלו. כי שלמה המלך היה לו כוחות, היה רוחם על נשרים, על הריות. ידע כל שלמה המלך, כל כוחות הטבע היו בידיים שלו, תבינו. זה לא דבר פשוט, אני נכנס להרי החושך ויוצא בשלום. אז הוא אומר, בוא נראה מה הכוח שלו. פתח, הוציא אותו, שחרר אותו, שם לו בעיטה אחת, העיף אותו 400 פרסאות, ככה המלך השינדלנים, לקח את הלבושים שלו, והתחפש לשלמה המלך. שלמה המלך, אף רחוק, רחוק, עד אוקראינה. והתחיל לנדוד חזרה לירושלים. היה עובר בכל מיני מקומות, ומתחיל להגיד לאנשים, אני שלמה, אני קהלת, הייתי מלך בירושלים, ככה מתחיל ספר קהלת, כן? התחילו לצחוק עליו. היו צוחקים עליו, מכים אותו, מבזים אותו, אתה שלמה המלך, תגיד איזה חוכמה, שלמה חכם באדם. אז היה מתחיל להגיד להם איזה חוכמה אמיתית שלו. היו עוד יותר צוחקים עליו, כי היה נשמע להם כמו איזה בלבול נוראי, מה זה השטויות האלה, מה הוא מדבר בליל של שטויות. כי כתוב שעל כל חוכמה של שלמה לא היו מבינים אותו, אז הוא אומר משל. אז את המשל גם לא היו מבינים, הוא אומר משל למשל. וגם את זה לא מבינים, אז משל למשל למשל, 3,000 כאלה בשביל להבין דבר חוכמה. נכון? כתוב 3,000 משל. מי היחידים שהבינו אותו היו הסנהדרין, 70 חכמים שהבינו אותו. אז הוא היה הולך מעיר לעיר, 7 שנים הוא הלך, והיו מבזים אותו וצוחקים עליו, לא ידעו מי זה שלמה. עד שהגיע חזרה לירושלים, ואז הוא התחיל להגיד כל יום, אני שלמה, אני שלמה. אז באו לסנהדרין, אמרו להם, יש פה איזה משוגע בחוץ, אמר שהוא שלמה המלך. אבל הוא חוזר על זה כל יום, וידוע שמי שחוזר השטות אחת הרבה פעמים, יש בזה אמת, חוץ מהפרסומאים, כן? אבל מי שאומר אותה השטות הרבה פעמים, משוגע לא אומר אותו דבר כל הזמן, אז הוא משנה. אז אמרו להם, תביאו אותו. אז הוא נכנס, הוא התחיל להגיד את החוכמות, הם היו בהלם. כי הם היחידים שהבינו, הוא באמת שלמה, אמרו לו, מי זה יושב על הכיסא שלך? הוא אמר, זה מלך השינדלטים. אז אמרו לו, תוכיח לנו. אמרו לו, הוא אמר להם, שינדלטים, אלה הם רגליים של בן אדם, זה כמו תרנגול. אז תפזרו קמח ברצפה ותראו בבוקר סימנים של תרנגול. ככה עשו ותפסו אותו. וככה זה הסיפור. שלמה המלך, זה החוכמות הכי גדולות שבעולם. אז הוא מתעסק עם 1,000 נשים? לא, הוא רצה לתקן את המלכות, את לב העבר. הצדיקים הגדולים ביותר רצו לעשות תיקון עולם, לגמור את תיקון העולם, להביא את המשיח. תדעו שביאת משיח זה לא עניין טכני שיעבור כמה דקות בשעון ויגיע, לא. זה עניין תודעתי רוחני. שאם כתוב בספר הזוהר, אם יהיה אחד מישראל שיעשה תשובה שלמה כמו שצריך, מיד יהיה איתם מלכה משיחה. מיד יבוא המשיח. אחד שיעשה תשובה שלמה כמו שצריך, ומקשים שם, הבעל הסולם מקשה ואחרים, מה? לא היה לנו צדיקים עד עכשיו שלא עשו תשובה שלמה? לא היו צדיקים כאלה? ודאי שהיו. אבל בואו נסביר לכם מה זה צדיק אמת. מה זה נקרא צדיק אמת? למה עד היום אף צדיק לא הצליח להביא את המשיח? למרות שיש כאלה בחבד אומרים שהוא המשיח וזה, עדיין עם כל הכבוד אנחנו לא רואים את ה את ה את הדבר בפועל לא רואים. אני לא רוצה להביע ביקורת או דברים כאלה על מה שהם עושים וכולי, אבל זה לא רואים שעדיין משיח פה. זה לא עם הממשלה הזאת שנבחרה, זה לא זה בדיחה. יכול להיות ששם המשיח, אני לא מה זה צדיק אמת? תקשיבו טוב, פה זה דבר שבעל הסולם מגלה אותו. תביאו גם איזה רבי נחמן ככה וכולם. הוא אומר, יש הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב היפך באפיו נשמת חיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת בלבד. לא כתוב שהוא ברא שתי נשמות, רק נשמה אחת. יש בעולם רק נשמה אחת. הנשמה הזאת היא נשמה כללית שכוללת את כל הנבראים. עכשיו, נשמה לא ניתנת לחלוקה, זה דבר רוחני. דבר רוחני לא ניתן לחלוקה, אי אפשר לחלק אותו. רגש, מחשבה, אתה יכול לחלק? לא, זה דבר רוחני. דבר רוחני אמיתי לא ניתן לחלוקה. אז אומר בעל הסולם, כל אחד ואחד מאיתנו מכיל בתוכו את כל הנשמה הזאת. הנשמה הזאת שנקראת נשמת ישראל, או הנשמה של אדם הראשון, היא מהירה אצל כל אחד ואחד. אז למה היא לא באמת מהירה ושלמות? אלא כל אחד עושה צמצומים לפי הגוף שלו. היא נחתכת, הוא לוקח ממנה חתיכות לפי ההגבלה שלו, לפי הצמצומים שלו. כל אדם לפי הרצון לקבל שלו, כמה כלים שיש לו בקדושה, הוא מגלה חלק מאותה נשמה. אז אצלי יש חלק, אצלו יש חלק, אצלו יש חלק, ביחד, כולם ביחד נקראים כנסת ישראל. אבל כל עוד שזה בפירוט, זה בחלקים שונים, כל אחד מגלה חלק אחר, זה לא מספיק טוב. למה? כי יש פירודים. תראו לכם בתוך הגוף פירוד בין הכבד לכליות, לרגליים, למוח, זה לא טוב. אפילו שכל אחד יכול להיות מוצלח בפני עצמו, אם זה לא מחובר, זה לא טוב. האדם, כמה שיש לו מיליוני פרטים בתוך הגוף, הכל זה דבר אחד, זה אדם אחד, יש לו שם. אז זה מורכב מהמון המון חלקים. הרעיון שדבר יהיה שלם, זה צריך שיהיה מחובר. כל החלקים צריכים להיות מחוברים ביחד. אז זה שרובן ושימון ולוי, כל אחד יהיה לו את הנשמה שלו והוא ישלים אותה, זה לא מספיק. זה לא מספיק שכל אחד יגיע לשלמות שלו. הרב שלנו אומר, יש ארבע דרגות בהתפתחות של בן אדם. הדרגה הראשונה, שהוא מוצא את הנשמה שלו, והוא מבין שיש לו נשמה. חוץ מגוף, יש לו נשמה. והוא אדם רוחני בפני עצמו. הדרגה השנייה, שהוא מבין שהוא לבד זה כלום, הוא חלק ממערכת שלמה. ושלמצוא את השלמות שלו זה רק בתוך המערכת. בלי המערכת זה שום דבר. תבינו, פתאום הוא רואה את זה. איך יש קשר בין החלקים? איך יש לי קשר לשאר הנשמות בעולם? למה בלי הנשמות האחרות אני כלום? בדרך כלל אדם רוחני שמגלה את הנשמה שלו, הוא מרגיש את עצמו כאישות רוחנית. הוא עוד לא מרגיש את השלב השני, הוא מרגיש את השלב הראשון. בשלב השני הוא מרגיש שיש פה כללות, אני חלק מהכלל, והשלמות שלי תבוא רק אם אני אהיה יחד, אחד עם הכלל. אבל עדיין בשלב השני הוא מרגיש את עצמו משהו שכל הכלל בא לשרת אותו. השלב השלישי, שהוא כבר גם הוא מתבטל, הוא מבין שהכלל זה הדבר החשוב. זה מה שחשוב, זה הכלל. והוא חלק, הוא צריך לשרת את הכלל, אבל מה שחשוב זה שלמות הכלל. זה דבר קצת עמוק, אני בטוח שאחרי העופות לא כולם יקלטו את זה. נעבור את מחסום הכנפיים. מי שיגיע לגרון אולי... אבל מי שאחרי שני צל, זה בעיה. זה שני צל, גם עוף וגם מטוגן. אבל פה האוכל היה, אני חייב להגיד, סעודת שבת. אמרתי לרוני, הצדיק נקרא שבת, באים לפה, אוכלים סעודת שבת ביום חול, מרגישים אוויר עד ארץ ישראל. שר כוח למארגנת אילה ולרוני ולכולם. הבנו את ההבדל בין השנייה לשלישית, מתחת לכנף, מעל הכנף. השלישי, שבן אדם מקבל תודעת כלל, אתם מבינים? שיש עם ישראל, זה מה שחשוב, יש כנסת ישראל, אני חלק מזה. והתודעה הרביעית היא כבר, אנחנו לא מדברים עליה כמעט, כי זה יחידי יחידי סגולה שמביאים, שגם זה כלול בתוך דבר כללי שנקרא אור אין סוף, שזה חלק ממנו וזה רק כלים, זה בטל ומבוטל בתוכו, שמה שיש זה רק השם לבדו. זה לא מדברים על זה כדי לא להיכנס לתסכולים עמוקים. מספיק לנו שלושת המדרגות הראשונות. רוב האנשים עוד תקועים בלמצוא את עצמם, למצוא שהם ישות רוחנית. הרי אי אפשר לקפוץ ממדרגה הראשונה למדרגה השלישית, אי אפשר. אם אתה לא גילית את עצמך שיש לך נשמה, שאתה ישות רוחנית, אתה לא תגלה גם את הנשמה של הכלל. כמו שאומר הרב בדבר אחר, שיש ארבע דרגות באדם, שאומר שאדם צריך להתקדם, קודם שיהיה בן אדם, אחרי זה יהיה יהודי, אחרי זה שומר מצוות, אחרי זה אידיאליסט. יש כאלה עוד לפני שהוא בן אדם הוא רוצה להיות שומר מצוות. הוא שומר מצוות אבל נראה כמו חיית טרף, לא טוב. תהיה קודם בן אדם, תהיה עם נימוס הולנדי רגיל, לכלכת תנקה, אל תפגע בדברים פשוטים של כל בן אדם יודע. נכון, יש לאדם, מותר לבהמה, שהוא נקרא בן אדם, יש לו איזושהי התחייבות מעבר ללהיות חיה. אז אם אתה בן אדם, יש לך כבר אחריות. אז קודם כל תהיה בן אדם. אחרי זה יהודי, יהודי כבר, מי שיש לו טייטל יהודי, כבר יש לו יותר אחריות מאשר כל בן אדם, כי הוא קיבל את התורה, הוא המוסר של העולם, אפילו אם הוא לא דתי. באים אליו בטענות, הם רואים, לא סתם באים אליו בטענות תמיד, לא משנה אנחנו דתיים או לא דתיים, זה רק יהודי, אתה רק יהודי, אתה כבר, אתה קיבלת את זה, אתה עם הנבחר. אחרי זה תהיה שומר מצוות. שומר מצוות זה אחריות אדירה. מישהו שומר מצוות ולא מתנהג כראוי נקרא מחלל שם שמיים. אתם יודעים, יש חמישה חלוקי כפרה שאפשר לעשות תשובה על כל דבר כמעט. על חילול השם אין תשובה. אין תשובה על זה. אדם דתי שלא מתנהג כראוי למעמדו. אם זה רב צריך להתנהג יותר, אם זה אחד שהוא לא רב זה פחות, אבל בכל אופן לפי מעמדו צריך להתנהג כראוי לתורה, אחרי זה נקרא מחלל השם. בכל אופן יש מדרגות בתודעה של הבן אדם איך הוא נכלל בכלל. אומר בעל הסולם, הנשמה הזאת הכללית נמצאת אצל כל אחד ואחד, רק אתה מגלה לפי הצמצומים שלך. ואת אדם שהוא מאוד אגואיסט, הוא מגלה רק בחינה אחת פרטית ואחד מגלה בחינה אחרת. עכשיו הוא מגיע למדרגה הראשונה של גילוי עצמו, יש הרבה פרטים רוחניים אבל אין ביניהם קשר. אדם שמתחיל לעשות עבודה אמיתית שפירושה זיכוך החומר שלו מכל וכל, אין מקבל לעצמו, לא בגשמיות, לא ברוחניות, שהוא מתפלל, לא מתפלל למדרגות רוחניות ולשפע רוחני, לא, לא. מתפלל רק על מנת להשפיע. הוא אומר, הסימן של בן אדם שמתחיל להיות רוחני, מה הוא? שבתפילות שלו, באופן טבעי, אוטומטי, הוא מתפלל על אחרים יותר מאשר על עצמו. זה האדם שמתחיל להיות רוחני. וגם אהבת ישראל שלו זה דבר נהיה דבר טבעי. שימו לב לסימנים של האדם הרוחני. זה לא רואה עתידות ולא בוחן לבבות ולא עושה כל מיני מופתים. זה כל מיני בלעמים גם יכולים לעשות, כל מיני גורים מודים גם יכולים לעשות. מופתים לא מרשימים אף אחד. מה מרשים? שבן אדם הוא קודם בן אדם, הוא אוהב ישראל, הוא יכול לאהוב בן אדם אחר כמו שאוהב את עצמו. אומר האדם שמזדכך, הסימן שלו זה אהבת ישראל. למה? שימו לב, זה לא סתם ככה אמרה יפה כזאת להתענג עליה. הסימן שלו זה אהבת ישראל, כי הוא מזכך את הרצון, הוא מוריד את הגבולות, מתגלה אצלו יותר חלקים מהנשמה שהיו נסתרים קודם, מבינים? מתגלה לו עכשיו החלקים של רובן, ושהוא מתגלה אצלו, פתאום הוא רואה שהוא בעצם זה הוא, זה אותו דבר. זה שני חלקים, אבל זה בעצם לא שני חלקים, זה מלובש בגוף אחד, זה בגוף, אבל זה בעצם שניהם חלקים, שני חלקים מחוברים, זה אותו דבר. והאדם שהולך ומזדכך יותר ויותר, מגלה חלקים יותר גדולים של הנשמה הזו בתוכו. צדיק, זה אחד שמצליח לכלול, יש רמות של צדיקים, יש צדיק שמצליח לכלול 60 ריבון נשמות בתוכו, שעבודת הזיכוך שלו גרמה ל-60 ריבון נשמות להתאחד בתוכו, וכשהם מתאחדים בתוכו הם מתאחדים גם בחוץ. יש בחינת משיח. מי זה משיח? משיח זה צדיק מיוחד שהוא כולל את כולם, לא משאיר אף אחד בחוץ. הוא הגיע לדרגת זיכוך רוחנית כזאת גדולה שכל הנשמות כלולות בתוכו, כולם כלולים בתוכו, והוא אוהב כל אחד מישראל כמו שהוא אוהב את עצמו. הבעל שם טוב פעם ישב בבית המדרש, היה אחד שישב עם הבן שלו והיה משחק עם הבן שלו ומנשק אותו ואוהב אותו. הוא אמר לתלמיד שלו, תודה לך, אני אוהב כל אחד מישראל כמו שזה אוהב את הילד שלו. אתם יודעים מה הוא אמר? זה נשמע כזה פשוט, לאהוב מישהו מישראל כמו שאתה אוהב את הילד שלך. תגידו שלילד שלי יש חום ולילד של השכן יש חום, אני מתנהג אותו דבר? שהילד שלי חולה או שהילד של השכן חולה, של השכן חולה אני מוכן לעזור, אבל זה, אני עושה אותו דבר? אני פועל אותו, מה פתאום? אני גם לא מרגיש אותו דבר, אין לי אותה אחריות, אין לי אותו רגש. למה? כי אנחנו עדיין במדרגה הראשונה ומתחילים לעלות לשנייה. הלוואי. פעם היה פיגוע בירושלים, קו 500, מה זה היה? אני לא זוכר, זה לפני הרבה שנים. אז היו מודיעים ברדיו את השמות של הנפגעים. אז ישבו בבית של הרב אנשים ושמעו את זה, שמעו, ברוך השם, זה לא שלי, או זה לא שלי. אז הרב התרגש מאוד. מה זה לא שלך? זה לא שלך? מישהו נפגע הוא לא שלך? איך אתה יכול להגיד דבר כזה בכלל? אז זה ודאי שאנחנו לא מרגישים. אדם רוחני אמיתי הוא מרגיש שזה אחד. בעל שם טוב אמר שהוא כל אדם מישראל הוא אוהב כמו שזה אוהב את הילד שלו. יודעים מה האהבה הכי גבוהה שיש? נקרא בספרים אהבה פרימיטיבית, ספרים של בעל הסולם. אהבה הכי, יש אהבה נרכשת, למשל אהבה של איש לאשתו זה אהבה נרכשת, זה מניסיון חיובי ביחד, מעבודה רוחנית ביחד, יכול להם מתחברים, אבל זה יכול גם להתנתק לצערנו, כמו שאנחנו רואים הרבה שזה לא כל כך קשה בכלל להתנתק. זה אהבה נרכשת, אהבה נרכשת היא חלשה. אהבה פרימיטיבית זה אהבה בלי מחיצות, זה אהבה של אמא לבן, זה שיהיה הבן הזה פושע, שיהיה משוגע, יישב בבית סוהר, היא אוהבת אותו, מוכנה למסור חייה עליו. למה זה? זה לא אהבה מוסברת, לא אהבה נרכשת, זה אהבה פרימיטיבית. אהבה פרימיטיבית זה אומר טבעית. אהבה טבעית היא הכי גבוהה שיש. אדם מישראל מצווה להגיע לאהבה טבעית לכל אחד ואחד מישראל. הצדיק זה אחד שכולל בתוכו את כל הנשמות. או אם לא את כולם, זה יהיה משיח, כולל הרבה נשמות בתוכו. זה שלרבי שמעון יש מיליון אנשים שעולים ויורדים את הארץ ביום אחד, לתופעה שמי שלא ראה אותה לא מבין אותה, וכמה עשרות אלפי אוטובוסים עולים למרום, אנשים עולים להר, אומרים טילים בדוחק נוראי, זה אין דוחק כזה, סרדינים חיים ברווח בקופסה שלהם לעומת מה שקורה שם. מי שרקד שם פעם ברחבה הפנימית, הוא לא צריך לדעת ריקוד, הוא זז עם הזרם, זה, הוא נאחל, יכול להרים את הרגליים באוויר, הוא עדיין יעמוד. והוא מרגיש אחד עם כולם, מרגישים אהבת ישראל עצומה, כי לא לך שום מחיצות, מכל הגוונים באים לשם.
כדאי לסמוך עליו בשעת הדחק.
בשעת הדחק, יפה. הרבי שמעון אמרו, כדאי לסמוך עליו בשעת הדחק. ואתה מרגיש שם שמחה בלתי מוסברת, בתוך הנחלי זיעה שנופלים, והלחץ הזה יש שם ממש, מה זה? הצדיק, הוא כולל, זה אתה עכשיו כלול בתוכו, אתה עכשיו נשמה אחת. אבל אם הצדיק האמיתי, מה הוא יכול לעשות? הוא מאחד את כל הנשמות בתוכו, אבל זה לא מספיק. הוא צריך לגרום לאיחוד הזה גם בחוץ, בין החלקים, שכל אחד ואחד יזדקך. אז אומר בעל הסולם, היו הרבה צדיקים שזיקחו את עצמם והגיעו למדרגה כזאת של רבי שמעון, של לא הגיעו הרבה למדרגה, רבי שמעון, סליחה, והגיעו למדרגות גבוהות מאוד, בלהיות צדיק יסוד עולם. כל דור כתוב, אין דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין דור בפחות בלמד וב צדיקים. אבל אף אחד עדיין לא הצליח לעשות את העבודה הזאת של לחבר את כולם. זאת אומרת שהעבודה שלו, למשל כתוב בגמרא, ראוי היה שמואל הקטש פשרי עליו שכינה כמו משה רבנו, אבל לא היה ראוי דורו. הדור לא היה ראוי, כלומר הוא הגיע כבר למדרגה, יעקב אבינו הגיע למדרגה, הצדיקים הגדולים הגיעו, אבל העם עוד לא היו מוכנים לקבל את המדרגה. בדור שלנו אנחנו רואים מוכנות גדולה מאוד, מוכנות גדולה מאוד לקבל את מדרגת הצדיק. ברגע שיתגלה יאחד את כל העם. יש היום המהות של הדור שלנו זה ייחוד ואחדות. כל מה שקורה בעולם היום מהותו זה ייחוד של כל הדברים הנפרדים, שאין פירוט כמעט בכלל. זה דבר שאמרתי אותו כמה פעמים, זה מדעתי אני אומר את הדבר הזה, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא אמיתי מאוד. שכתוב שקליפה קדמה לפרי. כל תהליך אמיתי שקורה, קודם הוא קורה בחיצוניות, בקליפות, אחרי זה הוא מתגלה בפנימיות, בפרי. ככה זה הכלל בכל דבר. קליפה קדמה לפרי. מדרגה של גאולה זה אומר אור היחידה, אחדות, מה שאמרתי קודם, אחדות של הכל. זה נקרא בזוהר, קדמתי רגלים ברגלים, יהייתם מלכה משיחה, שעולם הצילות ירד לעולם עשייה, עולם הצילות הוא אחד. אנחנו רואים היום בעולם החיצוני, בעולם הטכנולוגי, מה אנחנו רואים? שעולם הצילות כבר ירד לעולם עשייה. כלומר, יש ביטול של זמן ומקום בעולם החומר. אם אני יכול היום לקחת חתיכת פלסטיק, ללחוץ כמה כפתורים ולדבר עם מישהו מעבר לים, לשמוע אותו עכשיו מה שהוא אומר שם, זה ביטול מקום. מבינים? זה ביטול של מקום. ואני יכול גם לראות אותו. זה אומר שאין מקום ואין זמן בחומר. הקדוש ברוך הוא הוריד את זה, תבינו, את כל האייפונים וכל זה, בגלל שזה קודם כל מתגלה בקליפה, לכן זה משתמשים בזה לרעה. שאדם יכול להיות מקושר לכל הדברים כל הזמן. זה לא היה אף פעם. אני יכול לדבר פה וישמעו את השיעור הזה עכשיו בירושלים, בשבילנו זה דבר כל כך פשוט היום.
היום בלילה.
מה?
היום בלילה.
הנה, הפלסטיקים האלה, זה עכשיו במקום אחר גם. עכשיו זה במקום אחר. אני במקום אחר עכשיו.
למה?
כי אנשים משתמשים בזה לספק את התאוות שלהם. ויש אפשרות הרבה יותר גדולה לסיפוק תאוות מכל הצורות. פעם אדם, תחשבי שחיה באומן, בלי טלפון, בלי רדיו, בלי, כמעט בלי מכתבים וכל, בשביל לספק תאווה הוא צריך לצאת, לעשות משהו, זה לוקח לו זמן, לוקח לו מאמץ. היום כל הגיהנום נפתח קופסה של 10-5 סנטימטר. הוא עושה ככה, הוא נמצא בצד הזה של הגיהנום, הוא עושה ככה, הוא בצד השני של הגיהנום. זה צינורות ביוב שנפתחים לתוך המוח. איזה סרט שהוא רוצה, איזה טומאה שהוא רוצה, הכל. אינה? למה? במדבר, בארץ ים בלי מים, נחשים ועקרבים, הגענו לשם, תבינו, הגענו לשם. אנשים חולמים לצערי, חולמים, אנחנו שם כבר. כתוב מלכות הדערה כמלכות הדרקיע, מה שקורה בשמיים זה מה שקורה בארץ. אתה רוצה להבין מה קורה בשמיים, תראה מה קורה עם הטכנולוגיה. תבין שיש היום אפשרויות בנשמות לחיבור מושלם בלי זמן ומקום, כולם באחדות. אז עכשיו זה בקליפה, מה מחכים? שנגלה את זה בפנימיות. לכן הסתרה אחלה הכי קשה היום זה הפירודים, שנאת חינם. זה היה התיקון האחרון, כי זה היה הקלקול הראשון שהוציא אותנו לגלות. זה היה התיקון האחרון להגיע לאחדות, כי רואים, כל הסימנים מראים שאנחנו כבר שם. אנחנו כבר שם, מתגלים היום ספרים וקבלה ששנים היו גלוזים, כל מיני ספרי חסידות וקבלה, היום הכל זמין. למה? כי אלה הכלי תקשורת, כמו המכשירים האלה בחוץ, יש מכשירים בפנים. לימוד תורת הפנימיות. מה ההבדל בין תורת הפנימיות לפשט? לפשט זה מדבר על היסטוריה, מדבר סיפורים וכולי. אני חושב שהרבי אליעזר אמר שאם התורה חושב זה פשט, זאת תהיה טיפש, שמצרים זה פעם. לא, מצרים זה כל הזמן, הנה, בלי זמן ומקום. זה עולם הצילות, ולפנימיות התורה זה עולם הצילות. למה? כי זה מעבר לזמן ומקום. מצרים זה תמיד, פרעה זה תמיד, ישראל זה תמיד, זה בלי זמן. אז קליפה קדמה לפרי, שגם תורת הקבלה שהיא מאחדת את כל העולמות, קודם מתגלת בקליפה. יש כל מיני מכונים שמלמדים את הקבלה בצורה של קליפה. מבינים? כי קליפה קדמה לפרי, מה השלב הבא? שיתגלה בפנים. זה אוטוטו ממש קרוב. רואים את זה? להיכנס לזה, אנחנו שם. אחד מפרסם לחצי כדור הארץ המזרחי, אחד לקצר את מה? את תורת הקבלה. מה זה תורת הקבלה? עולם האצילות בפנימיות הנפש. מצרים בתוכחה, ישראל בתוכחה, משה רבנו בתוכחה, ספירת הדת, ליקוטי מוהר"ן, ספר התניא, זה כל אלה מדברים אותו דבר, עולם האצילות. חסידות זה תרגום של הקבלה לעניין של עבודת השם, אבל הקבלה עצמה זה הפנימיות, זה האצילות. זה מתפרסם עכשיו בכל העולם. בקליפה, מקסיקנים יודעים מה זה קבלה היום. למה? כי אנחנו רגע לפני, רגע לפני החושך מתגבר. מה צריך? כאלה שכבר הגיעו לאיחוד הזה בתוכם מזמן. אני אומר לכם שרבי נחמן הגיע לזה כבר לגאולה מזמן. בעל הסולם הגיע לגאולה מזמן, רבי שמעון הגיע, הם כבר היו בגאולה. בעל הסולם אמר לעצמו שהוא כבר היה באלף העשירי. הרמח"ל היה מאלף העשירי, הוא הגיע לאלף העשירי. מה זה להגיע לאלף העשירי? לתודעה של הרבה יותר מעולם הצילות. אנחנו שם עכשיו, צריך להבין מה צריך, לפתוח את הצינורות. מי עוזר לאסוף את זה? צדיקים. בלי צדיק, כשאנחנו אומרים צדיק, מתכוון צדיק חי בדרך כלל. אבל כשאנחנו באים למקומות כאלה, באים לרבי שמעון בר יוחאי, באים לאומן, באים למז'יבוש, מה אנחנו באים? לאחד שהצינורות שלו כבר היו פתוחים לגמרי, בלי זמן ומקום. הוא אומר, בוא לשם עולם, תן לי משהו מהיערה הזאת, תאיר לי את הנשמה, אני רוצה להרגיש קצת מהדבר הזה, קצת להתעורר. הרי מה החלומות של בנה? תסתכלו עליהם, ואני שואל, למה הוא חי? מה יוצא לו מזה? אדם שאין לו רוחניות בחיים, אין לו טיפה מהאור הזה, מה יש לו? זה פלא הדבר הזה, שהוא לא מתייאש. הרבה כבר מתייאשים דרך אגב. בגלל התקשורת שרואים הרבה וזה וזה, כבר מיואשים לגמרי, כי כשלא יודעים אז יש תקווה, אבל כשיודעים מה קורה אצל כולם, היום קראתי מאמר מזה גדולי החסידות, שהעשירים ביגון והנחה, האדם העשיר הוא בתסכולים, ביגון והנחה, אז אלה שעניים שקיבלו פעם להיות, שהיום רואים כבר מה קורה אצלם. אז אנחנו שם, המטרה של התקרבות לצדיק זה בתחילו ורחימו, בפשטות, ביראה, לבוא, להתחבר, להתחנן לקדוש ברוך הוא, תאיר לי משהו מהדבר הזה, מהטעם הזה, מהטעם הזה, תעזור לי להתעורר. ככה אני מבקש, בלי שום כל מיני משחקים ופילוסופיות וחוכמות. תעורר אותי שאני אעבוד אותך יותר, שאני אגיע יותר, שאני ידע אותך יותר, שיהיה צינור להשפיע את השפע שלך, זה הכל. זה עבודת הצדיקים, כאלה שהגיעו. אפשר להתחבר לכלים שלהם פה. עם רבי נחמן צריך להיזהר. רבי נחמן זה אמת גדולה מאוד, והיא יורדת, אמרתי לכם, לתאומות הכי גדולים. מה שאדם יכול לחוות פה, זה יגלה את כל המקומות השבורים שלו. וזה לא כל אחד יכול להכיל את זה. לכן לבוא עם הכנעה ועם מיתוק. לבקש מיתוק. שיהיה מיתוק להתעוררות הזאת, שלא יהיה בדרך של מה שהרבוני אמר קודם, זה כמו ניתוח, זה להתעסק עם השבירה. ואם מישהו נכנס פה לזה דכדוך או משהו, לא להתרגש כל כך, במה שיבוש הכל יעבור. עכשיו זה אחרת לגמרי, זה סוגי עבודות שונים לחלוטין. אז לעבור בפשיטות, לעבור מה שעוברים, להתפלט לתהילים, לבכות, והכי חשוב, רוצים את ההגנה הכי טובה שיש, עם ישראל, תביאו איתכם 60 ריבו. במחשבה של שבריר שנייה אפשר להביא 60 ריבו. תחשוב שאתה, איך אומרים בסלנג, אני מת על העם הזה. אני אוהב אותם, את כולם. אתה מביא את כולם איתך. כלל ישראל לא חוטאים לעולם. תראו לי אחד שמביא כנסת ישראל איתו, איזה שפע יורד על הדבר הזה, איזה נחת רוח זה לצדיק, לקדוש ברוך הוא. נחת רוח גדול, הכל פה בתוך הראש. השם יעזור, שנזכה, שיהיה התעוררות של רחמים גדולים וחסדים, שכל פעולה כזאת מקרב את הגאולה. שיש התאחדות של נשמות שבאים למטרה כזאת, עצם ההתאחדות כבר זה אור מעריכנפין, זה אור גדול מאוד. להיות באחדות, להיות בשמחה, להיות בנעימות, כל מה לחייך אחד לשני, הכל בסדר, לעבור את כל המזרון קצת לא טוב, אז זה אין שום דבר, הכל טוב, לעבור את זה ככה, באחדות גדולה, תראו שנצאים פה עם הרבה כוחות בעזרת השם.
היום כבר המזרון טוב.
מה?
היום כבר המזרון טוב.
היום המזרון טוב, במטוס לא. טוב, זהו.
טוב, עד כאן היה התדריך, עכשיו לעבודה. אתם צריכים כל אחד ללכת איפה גבולות הגזרה, אמרנו מה צריך לעשות. אז עכשיו מי יודע איפה הלוז, איפה אנחנו עומדים בלוז, מה כתוב שם?
בתשע
אנחנו עושים בידוי כללי ביחד. מה שעכשיו?
ערבית
בציון. מה שעכשיו?
שעוד
מוגם
ביחד.
איפה?
אנחנו לא
בישראל. כן, אבל לא טוב, ב-9 נתפלל ערבית בציון, ב-9:30 ניפגש פה לאמירת וידוי ביחד, כולם ביחד.
תשע, ערבית.